אני טל חמר ססון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק.
ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט קשובה, ואיזה כיף שאתן כאן. והיום מתארחת אצלנו נועה רבלס, שהיא מרפאה מעיסוק והיא ממרכז שלמים, ואנחנו הולכות לדבר על נושא שממש ממש 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 רציתן שנדבר עליו, קיבלתי עליו כבר כמה בקשות גם לפני אפילו חצי שנה בשנה, על הקשר בין אכילה רגשית ובין אכילה בכלל להפרעות קשב. אנחנו ננסה בפרק הזה להביא את ה... את הקשר ולתת לכם גם מוגנים שתוכלו כבר ליישם, אבל לפני הכל, נוער, אני ממש אשמח שתציגי לנו את עצמך, שנכיר אותך.
אהלן, מה קורה? נעים מאוד. אני נוער, אני מרפאה בעיסוק, אני מתמחות בבריאות הנפש, ואני מטפלת במבוגרים עם הפרעת קשב, בגישה שנקראת קוגפן, בגישה טיפולית לאנשים מבוגרים עם הפרעת קשב, ובחמש שנים האחרונות זה בעיקר מה שאני עושה. וזהו, אני שמחה מאוד להיות, אני חושבת שזה נושא מאוד חשוב, תזונה והפרעת קשב, אז טוב שהזמנת אותי.
איזה כיף שאת כאן.
כן, גישת קוגפן, אוקיי? זה גישה שפתחה באוניברסיטה העברית, שבעצם כל הבסיס שלה זה להתאים טיפול לאנשים עם הפרעת קשב, לנסות ללמוד את הדבר הזה על עצמם, וגם בעצם לפתח כלים ואסטרטגיות כדי שיעזרו לנהל את הדבר הזה ושזה לא ינהל אותנו. אז זה ככה הגישה, היא התחילה מילדים, צמחה למתבגרים וגם מבוגרים.
שבעצם הגישה, כאילו, היא לא מדברת אפילו על טיפול תרופתי, אלא דברים וכלים שאני יכולה לעשות ולעזור לעצמי, שהם לא קשורים אולי בשילוב עם תרופות, בלי תרופות, אבל כאילו מדובר פה על דרך עוד כלים נוספים להכיר את זה, וגם מה שאהבתי שאמרת זה כאילו להכיר את עצמי בתוך ההפרעת קשב. זאת אומרת, להבין את עצמי ואולי גם את החוזקות שלי, ומה שכן אני רוצה אולי לטפל בו או לא רוצה לטפל בו.
אז בעצם כשאנחנו שומעים את המילה הפרעת קשב, אז השם הזה הוא קצת מטעה. כי הפרעת קשב גורמת לנו לחשוב שקשה לנו להתרכז או להקשיב אולי. זה גם נכון, אבל בעצם הפרעת קשב מביאה איתה עוד הרבה מאוד אתגרים בכל מיני תחומים אחרים, שקשורים לזה שאנשים הפרעת קשב, המוח שלהם שונה. בסדר, הפרעת קשב היא הפרעה מוחית, ביולוגית, עם הולדת, לא בוחרים בה. והיא מלווה את האנשים ככה מי שהם נולדים ובמהלך כל החיים, והיא משפיעה גם על הקשב בין היתר, אבל היא גם משפיעה על תפקודים מוחיים שנקראים תפקודים ניהוליים. אני אוהבת ככה להשוות את זה לכמו במאי, נכון? אם יש סצנה שצריך להפיק, אז יש את הבמאי ויש את השחקנים ותאורה ומצלמות וסאונד והמון המון דברים שבעצם הבמאי צריך לתכלל אותם, כדי לעזור לסצנה לצאת כמו שצריך. וגם במוח שלנו יש מרכז כזה, והתפקיד שלו זה לקחת את כל המידע שמגיע לנו מהחושים, מהראייה, מהשמיעה, מהמגע, וגם מהמוח שלנו, מהזיכרונות שלנו, מהדברים שקורים, ובעצם לעזור לנו לעשות פעילות שאנחנו רוצים, לעשות פעילות עם מטרה. אצל אנשים הפרעת קשב, המרכז הזה לא כל כך עובד טוב, וכתוצאה מזה, אז בעצם יש הרבה קושי בלעשות דברים שאנחנו רוצים, אם זה להקשיב מתי שאני רוצה, ואם זה לתכנן, אם אני עושה מטלה, אז לשים לב שאני עושה אותה כמו שצריך ומסיימת אותה או מתחילה אותה בזמן, לארגן את הסביבה שלי, לארגן את המחשבות שלי, לתעדף בניכר, לתפל, לבסט את הרגשות שלי, הרגשות בהפרעת קשב הרבה פעמים לא מבוסטים טוב, העוצמה מאוד מציפה, לעצור התנהגות, את הדיבור שלי, את המחשבות שלי שמציפות אותי. זה בעצם נוגע בהמון המון אספקטים, בגלל זה, ככה, אני מאוד מתחברת לזה שצריך להכיר את זה. מאוד חשוב להבין איך המוח שלנו עובד, זה הבסיס כדי לנהל את הדבר הזה. וזה בעצם הגישה שאני עובדת, שבעצם קודם כל מכירים, וגם הפרעת קשב יכולה מאוד להשתנות בהתאם למי שאני. אוקיי? יש הבדל בין זה שאני סטודנטית, ולבין זה שאני עורכת דין עם 3 ילדים. כל דבר כזה מצריך ממני דברים אחרים, והפרעת קשב שלי תראה אחרת. ולכן חשוב להכיר את עצמי ומה הדרישות שלי מהסביבה. וזה מה שעושים בטיפול. הטיפול תרופתי הוא אחד מהכלים שלנו לנהל את הפרעת הקשב, אבל יש גם עוד המון כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולנהל אותם מעבר, שכדאי מאוד ללמוד אותם.
כאילו כשאני שומעת אותך מדברת את זה, אז אני אומרת לעצמי, וואו, אני קודם כל יכולה למצוא את עצמי כאילו בהרבה מהמקומות האלה, וגם זה נשמע שהרבה מאיתנו, כאילו יכולים, את יודעת, להיות בתוך המקום, שקשה לנו לנהל את הרגשות שלנו, שאנחנו יותר אימפולסיביים, שהמחשבות שקשה כאילו להפריד בין עיקר לטפל, כאילו ברמת המחשבות, כאילו זה סטייל קצת מחשבות אולי אובססיביות, כאילו OCD, אני לא יודעת אם זאת באמת ההגדרה בתוך הפרעת קשב, אבל כאילו יש פה המון דברים של איך אתה יודע אם אתה תחת באמת המקום הזה של רגע צריך לבוא ולטפל בזה, או פשוט כחלק מיותך בעין אנוש, אז אתה לפעמים לא מאורגן, ולפעמים לא עומד בזמנים, ולפעמים אתה רוצה דברים ולא מצליח, את יודעת, לעשות את זה בדיוק כמו שאתה רוצה, או לא מצליח להתרכז.
קודם כל, כולנו, יש לנו תפקודים ניהוליים, וכמו כל דבר במוח שלנו, כמו שיש כאלה שהם יותר טובים במספרים, ויש כאלה שיותר טובים בשפה, לחלקנו יש תפקודים ניהוליים יותר טובים, ולחלקנו יש תפקודים ניהולים פחות טובים, בלי קשר להפרעה או לא הפרעה. כדי שזה ייחשב הפרעה, בעצם צריך להתקיים כמה דברים. הדבר הראשון זה שזה צריך להופיע בכל מיני סביבות, זה לא יכול להופיע לבד. אם עכשיו, נגיד בעבודה, אני לא מצליחה להגיש דוחות, אבל אני בבית מטופטקת או הפוך, זה צריך להיות בכמה סביבות, זה צריך להופיע מילדות, וזה צריך להפריע לי לתפקוד. אני אתן דוגמה לעצמי, אני למשל אין לי הפרעת קשב, אבל יש לי כן קושי בזיכרון, בזיכרון עבודה, שהוא חלק מתפקוד ניהולי, זה להחזיק מידע בראש, ובגלל זה אני מאבדת מלא דברים כל הזמן, אני כל הזמן לא שוכחת דברים, זה לא מתארגן, אין לי מספיק קושי בכל החלקים האחרים של הפרעת קשב, אבל זה כן מפריע לי. עכשיו נגיד במלחמה יש לחץ, יש סטרס, סטרס מפריע לי לתפקודים הניהולים, אפילו אם לא ישנתי בלילה כמה ימים, כולנו מרגישים את זה, שאני לא ישנה מספיק טוב, ואין לי סבלנות, ואני ככה לא. זה עדיין יכול לעשות פגיעה, התפקודים הניהולים מאוד רגישים להיפגע במצבים רגשיים, אבל בעצם הנושא הוא שזה הפרעה מוחית, צריך להתאסף כמה סימפטומים, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב שמי שחושד בזה, שאולי יש לו את זה, או שזה כן מפריע לו לתפקוד, ללכת לאבחון, גם בגיל מבוגר, גם אם אתם לא בלימודים, כי זה לא רק הפרעה של לימודים, היא יכולה להיכנס בכל תחומי החיים, ובשביל זה צריך ללכת לרופא שיש לו התמחות בהפרעת קשב, שיוכל להבין ולהגיד, זה כן זה, או שזה אולי משהו אחר, כמו שאמרת, יכול להיות OCD, חרדה, דיכאון וכל הדברים האחרים.
ואמרת שזה בעצם כבר מתוך המקום הזה, מילדות אתה יכול לשים לב לזה, ואולי כאילו אצלנו הכי הרבה מקושר, אני חושבת שרוב האנשים שתעצרו אותם ברחוב, תשאלו אותם מה זה הפרעת קשב, הם יגידו לך, קשה להתרכז בלימודים, כאילו ככה, ואז אז יכול להיות שיש אדם שהיה לו קל להתרכז בלימודים, נקרא לזה, כן, בחינוך, במסגרת החינוך הפורמלית, כאילו הרגילה, והיה לו אפילו ציונים סבבה, אבל יש לו הפרעת קשב?
בטח, הפרעת קשב היא לא פוגעת לנו ב-IQ, היא לא קשורה ליכולת הזאת. יש הרבה מאוד אנשים שהם קודם כל מאוד חכמים.
לא, זה לא ה-IQ אבל, זאת אומרת, כי בשביל שאני אצליח קצת לעשות מתכונת, או להצליח לעשות מבחן, אני לא בהכרח צריכה, זה לא קשור ל-IQ, חד משמעית אני יכולה להיות גאונה במקום הזה, זה ברור, אבל אני מתכוונת, אבל קצת בשביל ללמוד את המערכת חינוך הפורמלית, כאילו שלנו, שמצפים איתנו לקרוא דפי, אני כבר לא זוכרת מתת, אבל כל המתכונות ואת הדברים, אז זה לא קשור הרי ל-IQ, זה קשור כאילו כן לדברים האלה, כמו שאת אומרת, למקום הזה של הארגון, של היכולת לנהל את הדברים, של להפריד בין עיקר לטפל, אז במקום הזה, כן לרוב יהיה קשר בין כאילו קושי, כאילו איך אני יכולה לדעת אם בילדות שלי, את מבינה, האם זה תמיד קשור אחד לשני?
אז אני אגיד, הכוונה היא שבעצם יש כל מיני אפשרויות. קודם כל יש הרבה מאוד ילדים שמפתחים באמת כלים ואסטרטגיות להתנהל. אוקיי, למשל, אם יש לי מתכונת, אני לא צריכה ללמוד כל השנה, אבל אני יכולה בשלושה ימים לפני המתכונת, ללמוד שלושה ימים ברצף ולהצליח. אוקיי, למה? כי אנשים מפרעת קשב כשיש דדליין, אז זה מאוד עוזר להם להתנהל, אני לא אכנס לזה, אבל זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה שיש דברים שמאוד מאוד חשובים והשקעתי בהם, אז הצלחתי להתנהל איתם. אבל זה לא בהכרח חייב לפגוע לי בלימודים, אבל זה יכול לצרוך ממני המון מאמץ לעומת ילדים אחרים. זאת אומרת, אני יכולה מאוד להצליח בלימודים, אבל אולי זה יפגע לי בפן החברתי, אולי זה יפגע לי בדברים אחרים, אולי יהיו שיעורים ברגע שמשהו שמאוד מעניין אדם עם הפרעת קשב, אז הוא ממש ממש יכול להצליח בו. אז יש אנשים שמשהו מאוד מעניין אותם בשיעורים, הם מצליחים בלי בעיה בקלות, ודברים אחרים לא. ואז בעצם לפעמים זה מתאסף לזה שאין לי בעיה בלימודים. אבל כן יש לי בעיה חברתית, או כן יש לי בעיה בזה שאני כל הזמן שוכחת דברים, או מאבדת, זה בעצם יכול להיות גם וגם. אני יכולה להיות מאוד טובה בלימודים, ועדיין יש לי הפרעת קשב. העניין הוא שאני מבינה שיכול להיות שיש משהו שמפריע לי שם, בעוד תפקוד אחר, או בתוך הלימודים יש דברים שמפריעים לי.
אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, ומאוד התחברתי למה שאמרת, שבעצם יש לנו את היכולת, כאילו, לעשות, למצוא איזושהי דרכים לעקוף את זה. כאילו בחיים שלנו בעצם, שבעצם יש הרבה אנשים עם איזושהי הפרעת קשב, שמצליחים כאילו לעקוף את זה, ולהצליח למצוא, לתת לעצמם איזשהם כלים, שמתוך ההיכרות שלהם עצמם, או בצורה אפילו אינטואיטיבית, הצליחו לעבוד עם זה.
זה לא עניין של לעקוף, זה עניין של להבין מה, בעצם אם המוח שלי עובד שונה, אני צריך להבין את מערכת ההפעלה שלי. אז אם אני מבינה לצורך העניין, שאני, כדי לקום בבוקר, יש לי קושי לקום בבוקר, יש לי, וכל דבר לוקח לי עד הרגע האחרון, אז אני יכולה למצוא דרך, למשל בעלי יעיר אותי, אוקיי? עכשיו זה אולי נשמע מפגר, כאילו מה את ילדה קטנה שבעלך צריך להעיר אותך, אבל כן, בעלי מעיר אותי כי קשה לי להתעורר, אני לא שמעת השעונים מההורים, קשה לי לעבור מהדבר הזה, אז מצאתי לי דרך שאני קמה בבוקר, ואני יכולה לעשות כל דבר כזה גם בעבודה, אם אני לא מצליחה להגיע בזמן, אבל כן אני מצליחה שיש לי פגישה, אז אני יודעת שאני צריכה לקבוע פגישות בבוקר. כל אחד בעצם יכול להכיר את עצמו ולראות מה עובד לו. וזה המפתח לנהל את ההפרעה. זה למצוא את הדברים האלה שעובדים לי, כדי שאני אוכל להצליח במה שאני עושה.
קודם כל מתחברת מאוד, זה בדיוק מתחבר למקום הזה של ההקשבה, זה גורם לי לרצות להבין אם באמת יש לי הפרעת קשב או לא, אבל כי באמת אני בן אדם שדדליינים זה משהו שמאוד מאוד עוזר לו, וגם בלימודים, כאילו מצד אחד הייתי עם ציונים מאוד גבוהים וכדומה, אבל תמיד כאילו כמו שאת אומרת, כאילו ידעתי שלילה לפני מבחן, אני יכולה שעה לפני מבחן ללמוד את החומר, וכאילו, וגם בתוך המקום הזה התלווה מאוד כעס, כי כאילו למה אני לא מצליחה להתארגן בצורה שהיא נורא מסודרת, וכאילו, את יודעת, כאילו למה אני לא יכולה לתכנן מראש את העבודה, למה תמיד ברגע האחרון אני חייבת ללמוד את הנושא החדש, 12 שעות לפני המבחן, גם באוניברסיטה זה היה ככה. אז כאילו, אז במקום הזה אני כאילו מתחברת, ואני חושבת שזה שנייה, כאילו בא לי להגיד, המקום באמת של ההקשבה, של ללמוד את עצמך, וגם להוריד כעס, כי כאילו ברגע שאני מבינה שהמנגנון הפעלה שלי, ועכשיו לא משנה אם אני בהפרעת קשב או לא, כאילו בחלק מהשנים האחרונות התחלתי לעשות פה איזושהי השלמה עם עצמי, בזה שכאילו כן, דדליינים זה משהו שעוזר לי, אם אני כאילו אומרת שאני יוציא משהו, כאילו, אז זה עוזר לי לפעול, אז זה כבר כאילו מקל, כי כעס, כאילו, קצת וביקורת אנחנו מבינות שלו, לא עוזר, ובא לי שנייה לשאול עוד משהו לפני שנצלול לקשר בין הפרעת קשב ולאכילה, כאילו קצת מעצבן אותי שזה נקרא הפרעה. את מבינה את הכוונה? כאילו יש לזה קצת... כי קודם כל אני מכירה סביבי אנשים שיש להם הפרעת קשב בוודאות, כאילו חד משמעית, כאילו גם ברמה התת המאובחנת וכדומה, חלקם גם שעשו אבחונים, הם מוגדרו גאונים, כאילו המחוננים, לא זוכרת איך זה נקרא, כאילו בדיוק לפי ההגדרה, אבל ממש ככה, ואני מכירה אנשים כאלה, כאילו שעושים, כאילו בחיים של שעושים המון דברים מאוד 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 גדולים, ואני אומרת לעצמי, שיכול שאם הם לא היה להם את הסו-קולד הפרעה, הם לא היו מצליחים לעשות את זה. זאת אומרת, חלק מהאישיות שלהם, חלק ממי שהם, כמו שנגיד, אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, שזה יתרונות ולפעמים בא לי להעיף את זה מהחיים שלי, אבל כאילו זה מי שאני. אז יש לזה מצד אחד את החוזקות שלי ואת הכוח על שאני כביכול בזכות הדבר הזה, ולפעמים גם יש לזה את החרדות שזה מביא ודברים שכאילו פחות נחמד לי. אז כאילו גם במקום הזה של הפרעת קשב, אני מרגישה שכאילו יש בזה משהו שקצת מקווץ אותי שאני שומעת את זה, כאילו את המילה הפרעה, כאילו יש בו משהו שקצת מפחיד, את מבינה? כי יש פה בעצם איזושהי הזדמנות, את קראת לזה מערכת הפעלה שנכון, שהיא לא פועלת בדיוק, או לא פועלת כמו שציפינו שהיא תפעל, או בישבה לאחרים, אבל מצד שני אני מניחה שאם אני יודעת לעבוד איתה נכון, ולהקשיב לעצמי, אני יכולה לעשות המון המון דברים בחיים שלי, שכאילו, תת, להפוך את הדבר הזה באמת ליתרון, ולא כקלישאה.
קודם כל, כן חשוב לי להגיד שזה הפרעה כי זה מפריע. והיא הפרעה שאנחנו רוצים להבחן אותה גם ולקרוא לה הפרעה, כי היא באמת מפריעה, המוח שלנו לא פועל כמו כולם. ואם יש לי הפרעת קשב, ונכון שזה הפרעה, ונכון, ואני גם מכירה, אני גם עושה תהליכים כאלה עם אנשים שמגיעים לטיפול, וגם אני מכירה אנשים עם הפרעת קשב שלא צריכים להגיע לטיפול ולמדו לנהל את החיים שלהם ככה, אבל עדיין בתוך הדבר הזה זה כן מפריע. זאת אומרת, זה כן, גם אם את יודעת שדדליינים עוזרים לך, וטוב לך אם זה ואת שלמה עם זה, לפעמים זה מפריע. אני בטוחה שיש חלק מסוים שזה היה פחות מפריע, אם היית יכולה לעשות את, כשאת רוצה לעשות משהו, את פשוט קמה ועושה אותו. לדבר הזה יש מלא יתרונות. זאת אומרת, המערכת הפעלה הזאת היא סופר מיוחדת. רגישות של אדם עם הפרעת קשב היא דבר מדהים, כי הסנסורים של אדם עם הפרעת קשב כל כך מחודדים, והיכולת לקלוט, למשל, דברים בסביבה הם מדהימים. מצבי חירום, אוקיי, אנשים הפרעת קשב קולטים המון המון גירויים בבת אחת, הם מדהימים במצבי חירום, כי הם יודעים לנהל את הכל נורא נורא מהר. יש באמת המון המון דברים מדהימים, אבל גם בתוך הדבר הזה יש דברים שמפריעים לנו, ואנחנו צריכים את זה. כי זה גם וגם. עכשיו, אם אני אתייחס לזה כמתנה ויתרון, אז כל פעם שלא הולך לי ולא יוצא לי בגלל הפרעת הקשב שלי, אז זה שם אותי במין דיסוננס כזה. למה זה, כאילו, למה זה קורה? כי בסופו של דבר, הרבה פעמים, גם אם אני מאוד מאוד מנועלת, ואני יודעת את ההפרעת קשב שלי, ויש לי את כל האסטרטגיות, לפעמים יפלו לי דברים מדי ידיים. לפעמים אני אגיע לדדליין ואני לא אצליח לעמוד בו. וזה קורה בגלל המוח שלי. וזה מפריע, אין מה לעשות. אנחנו רוצים שזה יפריע כמה שפחות, וננהל את החיים שלנו טוב, אפשר, באמת שאפשר, אבל עדיין צריך לזכור שיש בזה משהו שמפרש את הרגע הזה ששכחתי את המים לבת שלי בגן, ובסדר, אני תמיד ככה ואני תמיד שמה, אבל שכחתי היום את המים, וזה קורה כי המוח שלי לא עובד טוב. אני צריכה להבין את זה, זה מפריע.
חד משמעית, זה מפריע, נכון? וגם אבל בא לי להגיד כאילו זה נורמלי. זאת אומרת, כאילו רגע לא נורמלי, אולי לא תתחברי למקום הזה, אלא אני באה להגיד כאילו את מתארת גם עוד דברים, כאילו... shit happens, כאילו, את יודעת, כאילו כזה בכללי, כאילו גם עם הפרעת קשב, וכאילו, וכזה גם אם לא, כאילו, במקום הזה, מה, בא לי ש...
אני אגיד מילה רק על זה, אני חושבת שבסוף, ברור, כאילו, שתמיד דברים יכולים לקרות, אין לנו מה לפרוס עלינו, על עצמנו שהם ככה, וברור שדברים יכולים לקרות, והמטרה שלנו זה, אני חושבת שלי ושלך, כל מי שמטפל באנשים זה שהם יבינו שהכל בסדר, גם בסדר, בסדר.
לגמרי.
תבינו פריה, קחו את היתרונות, תלמדו אותם, ותעופו על החיים שלכם, זה מה שאנחנו רוצים, ולא לבט חמלה ולא לכעוס, וזה צריך להגיע לזה, אבל כדי להגיע לזה, אני חייבת להכיר את עצמי ולהכיר את המערכת שלי. ואחר כך, אתה יודע, בסוף באמת, כן, shit happens, לפעמים תפעות קשב יותר shit happens, יותרים, אבל זה גם בסדר.
אז לפני שנצלול לקשר בין זה לבין אכילה, בא לי שתגידי עוד מילה על הייחודיות והשוני דווקא החיובי שיש לאנשים כאילו עם הפרעות קשב.
תראי, יש כמה דברים שהם מדהימים בהפרעת קשב. בהפרעת קשב, כשהמוח צריך לבסט את הקשב, הוא צריך לבסט את העוצמה שלו. אז לפעמים העוצמה היא מאוד רחבה ויש המון 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 דברים שנכנסים פנימה וקשה להקשיב. אבל לפעמים המוח בעצם מצמצם את הקשב שלנו לדבר שנקרא היפר-פוקוס, זה בעצם מיקוד יתר, וזה קורה, זה קסם שקורה לאדם עם הפרעת קשב, שהוא נכנס למשהו שמעניין אותו ומרגש אותו, ואז בעצם, מי שרואה אדם עם הפרעת קשב, או מה יוצא מהתוצר של אדם שנכנס להיפר-פוקוס, זה מטורף, זה ההבנה הכי עמוקה, זה הפרויקט הכי טוב, אני רואה את זה אצל הייטקיסטים נגיד, שהם כותבים קוד ופתאום הם תוך ככה, זה יום שלם, נכנסים לאיזה משהו ופותרים משהו מדהים, אני רואה את זה אצל חוקרים שפתאום כותבים איזה מאמר שהם נכנסו לה וזה עניין אותם, אני רואה את זה אצל בעלי, שהוא נכנס עכשיו לאיזה היפר פוקוס סביב הנגרות נגיד, והוא פתאום בונה לי משהו מטורף, והוא עכשיו כאילו, באמת, עכשיו הוא בנגרות, אז הוא נכנס לזה בשיא העומק, עם כל הכלי העבודה, עם כל הזה, הוא שם, והוא מגיע לרמה הכי הכי גבוהה שיש, וזה מדהים, כי זה... אי אפשר להגיע לדבר כזה. עכשיו, צריך להבין שגם להיפופוקוס הזה, לפעמים יש מחיר. כן? יש בו גם מחיר, שלפעמים אם אני שם, אז יהיה לי מאוד קשה לעבור לדברים אחרים, או להיות קשובה לדברים אחרים. זה ההפרעה. פה אני צריך להבין איך אני עובד עם זה, אני נהנה מהיתרון שלי. אוקיי, עוד יתרון שהוא מאוד מדהים, זה היכולת שלי בעצם, אימפולסיביות, שגם אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה שהיא אולי שלילית, אם אני לא מקשיבה ולא זה, אבל יש הרבה מקומות שבהם נצרכת קבלת החלטות מהירה, וצריך להתקדם, נגיד, נגיד אנחנו נשים עצמאיות, כן, להחליט עכשיו, אוקיי, אני יוצאת עם מוצר, אני מביאה אותו, אני הולכת לזה, אני סוגרת את הדברים, הכל ככה מאוד מאוד גדול ומאוד בהתלהבות, אנשים אחרים לוקח להם שעות עד שזה בכלל יוצא, או גם התלהבות. כאילו הרגש הזה שדיברת עליו, אם עכשיו אני מוצפת ברגש, אז נכון, רגש יכול להציף אותי בכל מיני דברים, אבל אם אני מתלהבת ממשהו, כאילו ואדם עם הפרעת קשב שהוא מתלהב, אימאלה, כולם רוצים לצאת לידו.
אז
הוא אמור להיכנס בהתלהבות אמיתית כזאת, אמיתית בכל עצמה, כאילו שתת של הילדים, של פעם, שכאילו אנחנו לא זוכרים את עצמנו לפעמים. אז אלה דברים מדהימים שיכולים להיות. ואני גם, אני כן חשוב לי להביא את שני הצדדים, זה יכול גם להפריע. אבל קודם כל אני יכולה ליהנות מזה ולשים את זה, ולזהות את זה בעצמי. וכשמתי שזה מפריע, אני יכולה ללמוד לנהל את זה. זה כל הדבר.
קודם כל מדהים, ממש, אהבתי ממש את המקומות האלה, כי זה גם נותן קצת לאנשים עוד קצת להכיר, כי הרבה פעמים אתה שומע הפרעת קשב בהקשר כאילו הלימודים, זה כאילו ההקשר קצת שהכי שטחי שאנחנו שומעים את זה, ואז את באה ואומרת, אתה יכול להיכנס להיפר פוקוס, ויכול להיות שאתה יכול לכתוב קוד מעולה, כי אנחנו, כשאנחנו מדמיינים אנשים הפרעות קשב, אז כביכול אנחנו לא מדמיינים שהם הצליחו לעשות תואר בהנדסת חשמל, או ילכו שם להיות מתכנתים, ו... עד משמעית זה קורה, ואת אומרת, זה, חלק מהדבר הזה קורה, בזכות או בגלל, כאילו הדרך, כאילו זה היפר פוקוס, אז אולי הוא לא אהב היסטוריה, אבל הוא הצליח כן להתעניין ממש בפיזיקה, ואז כאילו, במקום הזה, וזה גם עוזר לנו להבין יותר את הדבר הזה, כי זה לא שאי אפשר להיות, כאילו זה לא הכל או כלום, זאת אומרת, זה לא בהכרח שאתה תהיה גרוע בלימודים, ואז יש לך הפרעת קשב, ויכול להיות שאתה, כאילו, שיש דברים שאתה לא מצליח, אבל יש דברים שאתה כן בזכות ההיפר פוקוס וכדומה, בזכות הדבר הזה.
זה רק דוגמאות קטנות, אבל באמת אתה יכול, מכירה את עצמך, לדעת במה טובה, ואת יכולה לעוף עם זה הכי רחוק יותר מכל אדם אחר שאין לו הפרעת קשב לצורך העניין.
מדהים. אז מה הקשר בין הפרעת קשב והאכילה, בגדול? שאנחנו פוגשים את זה המון, 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 כאילו גם אנחנו ותת ואני יכולה כאילו להתחיל, וואו, כאילו...
את פוגשת, בואי נשמע ככה דווקא מהצד שלך.
מה אנחנו פוגשים?
מה האתגרים שאת פוגשת?
אנחנו פוגשים קודם כל קושי הרבה פעמים בהתארגנות, שהוא עכשיו התארגנות לא צריכה להיות, אני גם ברמה האישית שלי לא מאמינה בהתארגנות של עכשיו, את יודעת, להביא כאילו בהכרח לדעת כל שעה מה אני אוכלת, וכאילו משהו נורא נורא מוקפד, אני לא מאמינה בזה בכללי כאילו, אבל לפעמים כן צריך איזושהי התארגנות. זאת אומרת, כי אם אני מגיעה למצב שאני רעבה בצורה מוגברת, אז כאילו, אז המקום הזה של ההתארגנות, המקום הזה של הרבה פעמים הנשנשנות, כאילו הצורך לעשות משהו יחד עם משהו, ואז הרבה פעמים, אם יש לי כבר מערכת יחסים לא בריאה עם אוכל, אז הרבה פעמים אני לומדת, ואז אני מתעסקת, אני מפצחת גרעינים ורואה טלוויזיה, כאילו הצורך הזה בגם וגם, וגם יש פה את המקום הזה של הרגישות היותר גבוהה, שאנחנו פוגשים יותר אצל בעלי קשב, ואז זה יותר מתבטא מול האכילה הרגשית, כל המשחקי דופמין שקיימים, זאת אומרת, יש כל מיני, הקשר של אכילה הרגשית, מהפרעות קשב, הוא בהחלט ניכר, זאת אומרת, זה משהו שהרבה מאיתנו אנחנו פוגשים אותו, דיברת על ההיפר פוקוס, אז המקום הזה באמת שלפעמים גם לשים לב למה אני מרגיש, זאת אומרת, יש הרבה פעמים את המין דיכוטומיה כזאת, אני במהלך העבודה, אני לא רעבה, אני לא שמה לב בכלל שאני רעבה, אז האם אני לא רעבה, אם אני לא שמה לב, כי אני באיזשהו פוקוס מאוד מאוד ספציפי, ואז אחרי זה לא הרגשתי את הגוף שלי, לא, או אולי לא הרגשתי גם את הרגשות שלי, או דברים נוספים שמתהלכים בתוכי, ואז אני הולכת לאכול.
כן, אני אולי רגע, אני אדבר את זה ככה לפי סדר, כדי שזה יעשה לנו רגע סדר בראש. אם אנחנו מתייחסים ככה לתפקודים ניהולים, אז יש את התפקודים הניהולים של הארגון והתכנון, כמו שאמרת, ובאמת, ולהתניע את עצמי. עכשיו, במקומות האלה, זה באמת קשה מאוד, אפילו אם אני יוצאת עכשיו ליום עבודה ארוך, ברמה של לארגן לעצמי אוכל, אוקיי? כאילו לבוא ולהגיד את זה. וגם אני יכולה בעצם גם לתכנן, להגיד מתי אני אוכל, מה אני ארצה, כל הדבר הזה של הארגון, הארגון של הרמה של הקניות אפילו.
לגמרי.
מה אני קונה לעצמי לבית, עכשיו נגמר לי, ביום שלישי כבר נגמר לי האוכל, ואני ככה תוקעת איזה פיטה. כל הדבר הזה קשור לזה, והנושא של התנאה, אנשים הפרעת קשב, חלק מהאנשים יש קושי בלהתניע. ולהתניע זה בעצם... לא מוטיבציה, כאילו לא אם אני רוצה, אלא בעצם אני רוצה לעשות משהו, אבל קשה לי לקום לעשות את זה. יש קושי עם הסטארטר הזה, וזה קשור למערכת התגמול והדופמין, שדיברת עליו, אפשר אולי להרחיב על זה קצת, אבל בעיקרון, אם אני לא, קשה לי להתניע, אז אפילו אם אני רוצה לקום ולהכין לעצמי לאכול, אני יכולה לשבת עכשיו על השפה שעתיים, רק לחשוב על הרעיון שאני רוצה להכין לעצמי לאכול, ואני לא מצליחה לקום. ובאיזשהו שלב אני כבר כל כך רעבה, שאני רצה למקרר ותוקעת איזה משהו כדי שאני פשוט לא יחב לי הראש. אז זה הדבר הראשון של הארגון של הדבר הזה. השני, זה מיקוד. המקום שבו אני, קשה לי למקד קשב, וקשה לי, כמו שאמרת, קשה לי להיות קשובה לסימני הרעב והסובה שלי. קשה לי להיות קשובה לגוף שלי. את מדברת על תזונה קשובה ועל קשיבות לרגשות, ובאמת זה יכול להיות למשל אם אני בהיפר פוקוס, אין שום סיכוי שאני אקום למשהו, אני לא יכולה לאכול עכשיו, אני לא אשתה, אני לא אעשה שום דבר כי אני תקועה במה שאני נמצאת, אבל זה יכול להיות גם באמת שאני ממש לא שמה לב, ממש יש אנשים שאין להם את היכולת להגיד אני רעב, עד שמגיעים למצב שהם סופר עצבניים.
לגמרי, לגמרי. חלק מהללמוד את עצמך זה להתחיל להבין סימנים מקדימים, כי יכול שאני כל כך לא מבין את התחושות רעב והסוב, אז אולי אם אני מתחיל לחוב לי הראש, אני מתחיל להיות קצת חסר סבלנות, זה איזשהו דרך שלי להכיר את עצמי, שככה מתפרש אצלי רעב, כי אני בהיפר פוקוס, ואז דברים קצת לא, כאילו...
הרבה פעמים אנחנו ממש צריכים לעזור לאנשים הפרעת קשב, לזהות כשהם עצבניים, שזה קשור לרעב. לפעמים אנחנו ממש עושים את התישול הראשוני הזה, כאילו אני עצבנית, רגע, את רעבה, אכלת, כאילו שנייה להבין את זה, כי הרבה פעמים זה מגיע לשם. עכשיו, כשאני מגיעה כבר ואני עצבנית ואני רעבה, אז שוב, איך אני יכולה לאכול, כאילו איך התזונה שלי יכולה לטובה בכלל? אני עכשיו צריכה כמה שיותר מהר להכניס משהו לפה שלי כדי להירגע, כדי להרגיע את הדבר הזה. אז זה באמת, זאת מורכבות נוספת. יש את הנושא באמת של ביסות רגשי, שאת באמת מאוד הרבה מדברת על הנושא של הרגשות והאכילה הרגשית. וכמו שאמרתי, אצל אנשים הפרעת קשב, הווליום, שהרגש נכווה הרבה יותר חזק מאנשים אחרים. ולכן אם אני עכשיו מתוסכלת, והתסכול כל כך מציף אותי, ברמה שאני, כאילו הרבה פעמים כל רגש, גם רגש חיובי וגם שלי יכול להציף אותי, ברמה שאני לא פנועה לשום דבר אחר, לא לדבר, לא לאכול, לא להתארגן, אז בעצם אני יכולה להשתמש בכל מיני אסטרטגיות לביסות רגשי, שאחת מהן לפעמים היא אכילה.
היא אכילה.
נכון, אני יכולה להגיד את עצמי, אני לא מבוסתת, אני לא זה, אני לא זה, אז יאללה, אני עכשיו אוכל כדי להרגיע את התסכול, אני לא מסוגלת. כן, אנחנו יודעים, זה שוב, זה דברים שאת ככה יכולה להרחיב עליהם, כי זה באמת הדברים שלך, שבעצם זה לא באמת עוזר לי לבסט את הרגש. ואז אני נשארת עם התסכול, או שאני מחפשת כל מיני דברים אחרים. ולכן חשוב מאוד לדעת וללמוד לבסט רגש, או לזהות בכלל מה קורה איתי. בטח עם הפרעת קשב. יש את הנושא של זיכרון עבודה. הזיכרון עבודה זה בעצם יכול של להחזיק מידע בזמן אמת. ברמה של שאני עכשיו בכלל הולכת למקרר, ואני מחזיקה את זה שהלכתי למקרר, ולא שפתאום עשיתי משימה אחרת, והתחלתי לארגן את הבית ולא שמתי לב.
וגם מה האופציות שיש לי במקרר? זאת אומרת, כי לפעמים, אחד מהדברים שלפעמים אני אומרת לאנשים הפרעת קשב, תכתבי לך על המקרר, 2-3 דברים הכי פשוטים בעולם, ברמה הבייסיק, לחמנייה, עם חביתה, כזה. זאת אומרת, תעזרי למוח שלך לשלוף את זה, שיש את האפשרות שכשאת רעבה, במקום להתחיל להיות, כי כמו שאמרת, אתה במיליון מחשבות, מה לא, שנייה, יש לי את הפתק הזה במקרה, אני יכולה לאכול יוגורט עם גרנולה, ואני יכולה לאכול פיטה עם חביתה. כאילו ממש כזה, שנייה, בוא נפקס את זה, כי במיוחד שאם אני מגיעה לרעב או לקראת זה, ואני רוצה להתחיל להימנע מזה, אז עוזר לי, כאילו, למקד את עצמי, במקום הזה.
זה גם עוזר להחזיק את זה, וגם הרבה פעמים יש קושי בלבחור. אני יכולה לקראת למקרה ולהסתכל עליו ושעה. אוקיי, מה אני לא לוקחת? מה אני לא לוקחת? מה בריא, מה לא בריא? אז באמת, זה טיפ מצוין, זה באמת להחזיק כאילו כמה ארוחות קלות, 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 שלא דורשות יותר מדי סבלנות, שאני יודעת שאני יכולה לקחת אותן ומוכנות לי כבר. על המקרר ממש, או אפילו ברמה שלא רק למקרר, כאילו לסדר את המקרר ברמה שזה מוצג. פה יש לי גרנולה, ופה יש לי זה, עושים שזה לא טוב למקרר. ואני כבר יודעת שאני יכולה פשוט לבוא ולקחת את זה, כמה שיותר להוריד שלבים, כדי שזה יהיה ממש מוכן לי.
לגמרי. אם מטבח, רגע, אם אני אגיד על המקום, זה באמת יכול להיות מאוד מציף, ואז אם יש לי גם חלק רגשי, אם אני גם במורכבות מול הגוף שלי, במורכבות מול האוכל שלי, אז נכנס בו גם המקום של ההתארגנות, וגם המקום של רגע מה מתאים לי, וגם המקום שאני לא מספיק מכירה את התחושות רעב שלי, וגם את המקום שאני לא באמת רוצה לאכול, כי יש לי איזושהי התנגדות לזה שאני לא מסכימה על עצמי. זאת אומרת, פתאום נכנס לפה המון 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 דברים, כאילו, ורגשות, וכאילו, כל המערכת יחסים שלי עם האוכל, וגם כמו שדיברנו על הפרעת קשב, וכאילו זה מתעצם לדבר נורא גדול, וזה חלק מהקבלה. כאילו...
אני חושבת שאת אומרת פה משהו חשוב גם, שזה לא רק, כאילו, יש את הפרעת הקשב, ואנחנו חוץ מזה נשים בלי קשר. יש לנו מערכת יחסים עם אוכל, ואנחנו באות עם דברים, כמו ככה, מעבר, ומההתייחסות שלנו לאכילה, ובריא, לא בריא, כן צריך, לא צריך, וזה יושב הרבה פעמים על כל הסיבוך הזה. זאת אומרת, זה בעצם צריך להחזיק את זה, שזה עוד מורכבות, הפרעת קשב היא עוד מורכבות שמגיעה עם הדברים שאת אומרת אותם, ואנחנו צריכים להתייחס לשניהם. אני רוצה ככה לתת את התפקוד מולי האחרון שקשור ללעצור, לבסס את ההתנהגות שלי. אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד קשים בניהול של אכילה. כי בעצם, קודם כל, אני יכולה לאכול, טעים לי, אני לא אפסיק. אני לא אפסיק. עכשיו, זה יכול להיות קשור לדברים רגשיים, כן? אבל זה גם יכול להיות קשור לפיזיולוגית, קשה לי לעצור. קשה לי לעצור עכשיו. אני צריכה משהו שיעזור לי לעצור. זה יכול להיות את זה שאני עכשיו ככה חולפת בקנון ומריחה את זה, לא יודעת, הסופגניה, ואני קונה לי חמש ואוכלת אותם בדרך. זה יכול להיות מחלה של יום שישי שפירקתי אותה בדרך הביתה. זאת אומרת, זה באמת קושי ממש לעצור. ובטח לעצור ולשאול את עצמי, אני רוצה לאכול את זה או לא רוצה לאכול את זה? זה מתאים עכשיו? זה לא מתאים עכשיו? זאת אומרת, מלכתחילה יש קושי בלעצור כל דבר. אז אנחנו מתמודדים פה עם קושי שהוא מאוד מאוד מורכב, כי בעצם מלכתחילה, כדי לנהל אכילה קשובה, אני צריך לעצור ולשאול את עצמי שאלות. ויש פה הרבה אנשים שהם לא, שהם מתקשים בבסיס, העצירה, עם משהו שהוא מאוד מאוד מורכב. ואני אגיד גם על הנשנשנות, שבעצם הרבה פעמים גם יש ירידה בדופמין. אז בעצם יש לנו במוח מערכת שנקראת מערכת התדמול. כל המטרה שלה זה בעצם, ברגע שאנחנו עושים משהו שהמוח שלנו חושב שהוא טוב בשבילנו, אז הוא מפריש הורמון שנקרא דופמין, הורמון התדמול, עוזר לנו להרגיש טוב יותר. וזו המטרה של המערכת הזאת, היא להניע אותנו לעשות דברים. אצל אנשים עם הפרעת קשב, יש בעיה בספיגה של הדופמין, זאת אומרת שבעצם כדי שהם יצליחו לעשות דברים, אז הם צריכים רמה יותר גבוהה של דופמין, ומשהו בחוסר של הדופמין הזה גם משפיע על כל מיני מערכות אחרות, שאני לא אכנס אליהן, אבל הוא כן משפיע על זה שכשאני רוצה להתחיל ולעשות דברים, אני צריכה הרבה מאוד דופמין. ואחד הדרכים להשיג דופמין, אם אנחנו רוצות לדבר על אכילה, למשל, זה ג'אנק פוד, ג'אנק פוד מהונדס, כדי להפריש לנו דופמין, בשביל זה אנחנו רוצים לחזור אליו, אוקיי? אז הרבה פעמים אני יכולה להרגיש את זה שאין לי כוח להניע, ואני לא מצליחה להתחיל עכשיו את המשימה שלי בעבודה, אני חייבת איזה משהו שזה, יאללה, אני עכשיו אלך ואדפוק פיצה. אוקיי? פיצה נותנת לי בוסט של דופמין, אז אני כאילו מרגישה יותר טוב עם עצמי, אבל בסוף זה מין מעגל שהוא לא עוזר לי. זה לא באמת נותן לי את רמת הדופמין שאני צריכה כדי להתחיל. ואז אני נכנס ללופ. אני, אוקיי, אז מה עכשיו? טוב, אני אשתה קפה, קפה, זה גם מפריש דופמין. בעצם אני כל הזמן נכנסת לחיפוש של רמות גבוהות של דופמין, הוא לא מאוזן, ולא מצליחה בעצם להגיע ולאכול כמו שצריך. והרבה פעמים זה יוצר נשנשנות, אני מחפשת את הפחמימות, אני מחפשת את ה...
כן, האולטרה מעובד, כי אני תמיד אומרת, יש את המעובד, היוגורט שאני קונה הוא מעובד, אבל יש לי את האולטרה מעובד. האולטרה מעובד זה השלב אחד קדימה, זה קומפקס לצורך העניין, זה יכול להיות פריחיות שהם גם אולטרה מעובד, כאילו זה דברים שעברו המון 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 דרכים, המון לא ידע מגע אדם, אלא מכונות, וכאילו התרחקו מהתצורה הטבעית שהם אי פעם היו. ואז זה המזון האולטרה מעובד. לרצות לאכול פיצה וליהנות מפיצה, זה ממש סבבה. זאת אומרת, זה לא קשור רק להפרעת קשב, ואז שאני באה ומגדירה את זה במקום הזה של הג'אנק פוד, אני חושב שיש משהו לסמנטיקה של המילה הזאת, כאילו זה ג'אנק, זה זבל, אז כאילו, מה זה אומר עליי שאם אני מכניסה זבל לתוך הגוף שלי?
אני חושבת שהעניין זה לזהות, האם אני משתמשת בדבר הזה כדי להעלות את רמות הדופמין שלי. זאת אומרת, אני צריכה להכיר את עצמי ולהבין שאני עכשיו בלופ כזה שקשה לי להניע, או שאני באנרגיה מאוד מאוד נמוכה, או שאני מרגישה לא טוב עם עצמי, והאם אני עכשיו מחפשת את זה כבוסט לדופמין. וזה העניין פה.
נכון.
האולטרה מעובד הזה, האם אני משתמשת בו כדי להעלות פיקים של דופמין, כדי שהמוח שלי יפריש משהו ואני ארגיש טוב עם עצמי.
שזה גם לא רק הפיקים של דופמין, אלא ממש גם בתוך התקפי האכילה, מה שרואים זה שגם יש כאילו הפרשה של דופמין, זאת אומרת, אפילו אם ההתקף האכילה עכשיו היה תת של לחם, לחם עם כאילו, את יודעת, אוכל שהוא בייסיק הזה, לא משהו שהוא אולטרה מעובד, אז גם באכילה הגדולה של מזון, גם יש לי את ההפרשה דופמין, ואז במקום הזה, זה החוויה שזה מתחבר למקום הזה של הסיכוך, כאילו, של הקעיית רגשות, כאילו שבעצם אני כל הזמן בחיפוש של משהו שיעזור לי כביכול להירגע, זה כאילו, זה לא באמת מרגיע אותי, כן? זה הלופ דופמין הזה שקורה, גם יש את הסרטונין שמתחבר שם כאילו בתוך המקום הזה של חלק מהאכילה, ואז כמו שאמרת, אני צריכה להבין האם האכילה היא, מה המטרה שלה? מה בעצם אני אוכלת? אני אוכלת כי נחמד לי, כי כיף לי, ואז אוקיי, מופרש לי גם דופמין, אוקיי, סבבה, יאללה, תבוא. אבל אם אני אוכלת את הרגשות שלי, או את הניסיון להירגע, או כי אני לא מצליחה לבסט את עצמי כרגע, או כי, זאת אומרת, באמת, המון שאלות.
כן, כן, זה באמת, זה בדיוק העניין הזה של להכיר את עצמי. אני יכולה ממש לעבור, באמת להסתכל על יום, כאילו, מי ששומעת אותנו, פשוט להסתכל על יום ולראות איך זה נראה. איך זה נראה, הירידות שלי באנרגיה, הירידות שלי בעשייה, ואז אני יכולה להבין ולהבדיל, האם אני מחפשת את הבוסטים האלה של הדופמין דרך אכילה, או דרך כל דבר לכם, כן? גם רשתות חברתיות זה בוסט ענק של דופמין, או כל מיני כאלה. כאילו הרעיון הוא בעצם להבין את זה רגע, וכמו שאת אומרת, אז אני יכולה, אם אני מבינה את זה, אני יכולה להתחיל לבחור, ולהתחיל לעשות ולהסתכל על דברים אחרים. כי אני יכולה לעשות דברים אחרים שיתנו לי דופמין, שהם יהיו אחרת, שהם יעזרו לי יותר. כי אם אנחנו אמרנו שדופמין הוא הורמון התגמול, גם אם אני עושה וי, במשימה שיש כן. לי, אפילו הכי קטנה, אז אני יכולה לקבל את הדופמין הזה. עכשיו, כשאני עושה וי על משימה קטנה, אז המוח שלי כבר רוצה לצפות שאני אעשה עוד אחת כזאת. אז זה אולי יצליח להכניס אותי ללופ של עשייה, במקום ללופ של אכילה שלא הייתי רוצה שיקרה. כן, אם הייתי רוצה, אם אני כן, כן. בא לי עכשיו לשבת ולאכול, בסדר, ברור.
ברור.
מדברות כאילו אחרת. ועוד משהו שקשור לנשנשנות שאמרת, שזה בעצם הרבה פעמים אנשים הפרעת קשב, כי קשה להם להתרכז, אז הם בעצם רוצים משהו קרנצ'י בפה, כדי שזה יעזור לנו ככה למקד ולבסט את התחושה שלנו. אז גם כאן זה אותו דבר. אני יכולה להגיד, אני ממקדת את הקשב שלי עם משהו קרנצ'י, ומשהו קרנצ'י יכול להיות גם גמבה, או אגוזים, או גם חטיף, אם זה מתאים לעשות, שאם אני רוצה לאכול חטיף פעם ב... וזה יכול להיות גם, אני אוכל לבסט את המיקוד קשב שלי במשהו אחר. אני אוכל לשבת על כדור פיזי או במקום לשבת על כיסא. אני יכולה לשבת בחוץ עם המחשב שלי ולא, או, יש המון המון דרכים, ושוב, אין פה משהו אחד שמתאים לכולם.
לגמרי.
כל אחד יודע בדיוק מה עוזר לו ונמצוא את הדרך הזאת. אפילו אם אני עכשיו יושבת ומדברת איתך ומשחקת עם,
נכון,
עם משהו בידיים.
נכון, ידיים כאלה, כן. לגמרי. לגמרי, כי סגלי, אבל את מדברת על המקום הזה של המיקוד בעזרת אוכל, אז יכול להיות שאם לשנייה אני אוכלת אפילו גם באפסנר שצורך העניין זה אוכל מזין וזה, אבל אני אוכלת את זה, זה לא באמת, עכשיו עזר לי להיות ממוקדת במשך אולי חצי שעה, 45 דקות שעה שאני צריכה. כאילו מה שאני באה להגיד זה שהטכניקה הזאת של להיעזר באוכל, שברור גם שאוכל הוא הכי זמין לנו, ומאז שאנחנו, את יודעת, ילדים הוא הדבר שהכי זמין, ותמיד אני אומרת איזה מזל שיש את האוכל ושהרבה פעם הלכנו אליו ולא הלכנו לדברים אחרים שהם ברור שהם נוראים וכדומה. אבל כאילו המיקוד הזה של להיעזר באוכל, אפילו אם זה גמבה, זה לא באמת יעזור לנו. זאת אומרת, זה לא יעזור לנו להתמקד, גם גמבה, גם עגבניות, נגיד, זה דברים שהרבה פעם אנשים באים אלינו ואומרים, כאילו, בסופו של דבר אוכלים אריזה של עגבניות שרי, חצי אריזה, זה מייצר כאבי בטן מטורפים. כאילו, אז מה שאני באה להגיד, וכאילו, תחזקי אותי, אם את מתחברת, שכל הדבר הזה של להיעזר באוכל ככלי מיקוד, הוא כנראה רוב הזמן לא טוב לנו. עכשיו, אם אני אולי בתוך מבחן, וזה מה שטוב לי, את יודעת, אם אני בכל מיני רגעים כאלה של מאני טיים נקודתיים, אז אחלה, כאילו, לפעמים במאני טיים אנחנו נעשה את הדברים, נשתה קצת יותר קפה, את כל המקומות האלה, אבל בגדול, כטכניקה לחיים, נרצה את זה כנראה פחות, כי זה פחות יעיל. או שיש לזה עוד השלכות כאילו מסביב, זאת הכוונה.
אני חושבת שבכל טכניקה, שאני חושבת שהיא, ואני מוצאת שהיא עוזרת לי, צריכה להיות השאלה, את הרווח וההפסד שלה. בכל דבר. זאת אומרת, אני יכולה נגיד לחשוב בנהיגה. נכון, בנהיגה יש הרבה אנשים ששמים להם ככה, פיצוחים לזה כדי לא להירדם, כי זה
נכון,
מיקוד.
נכון.
אז אני יכולה להגיד, אלה מקומות שבהם אני כן רוצה להשתמש בזה, או כמו שאת אומרת במבחן. אם זאת הופכת להיות הטכניקה העיקרית שלי, או משהו שאני תלויה בו, שהרווח שלו כבר, ההפסד שלו גדול מהרווח, אז זה לא יעיל. זה כן יכול לעזור לי במיקוד. זאת אומרת, משהו כאן שאנחנו יודעים תחושתית עוזר במיקוד. כמו עוד דברים, ברגע שאני מבססת את כל הניהול של הפרעת הקשב שלי, או בכלל, כל דבר, על אסטרטגיה אחת, ובסוף אני רואה שאני אוכלת חבילה שלמה של עגבניות שרי, ואז אני חוטפת כאבי בטן, או שאני, לא יודעת, זה פוגע בי, או שזה כבר, אין לזה תועלת, אז לא, אנחנו נצטרך להגביל את זה. הרענו להבין, ולראות מתי זה רווח, ומתי יש הפסד. וזה יכול להיות גם בסדר, אבל שוב, אם זה היום שלי, אני רק מנשנש את כל היום ככה, 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 כדי לנסות להתרכז, אז זה לא רעיון טוב, כי זה מפריע.
לגמרי, לגמרי. ואם עכשיו אני בנסיעה, ואני מבינה שנפה, וזה מה שעומד מולי, אז כנראה שבאמת לאכול, זה יהיה הדבר שהכי טוב בשלוף. את יכולה נוער להסביר על המקום הזה של מרקמים, כי באמת הצורך הזה במרקמים, לפעמים אפילו החלפת מרקמים, או החלפת טעמים, זה גם משהו שאנחנו פוגשים כאילו מול האכילה, ואז מוסיף הרבה, מייצר עוד אכילה, כאילו אכילה לאכילה לאכילה.
כן, אז קודם כל, אני אגיד מילה, יש באמת הפרעה שהיא הפרעה בביסות החושי, שהיא לא הפרעה, שהיא לא הפרעת קשב, אבל היא הרבה פעמים הולכת יד ביד עם הפרעת קשב, שזה משהו בנפרד, של באמת רגישות למרקמים, או צורך וחיפוש במרקמים מסוימים. בתוך הפרעת קשב, אז כן יכולה להיות לי באמת העניין הזה שאני צריכה גירוי, ואז אני רוצה לעבור בין כל מיני טעמים, ולחפש את כל הדברים האלה, ובעצם באיזשהו חיפוש, בריגוש דרך הדבר הזה, דרך המרקמים, דרך ההתנסויות האלה, שכמו שאמרת, אוכל זה הדבר הכי זמין לנו.
כן.
אז לפעמים היא מחפשת את הריגוש הזה, אז אני אומרת, יאללה, אני עכשיו אתחיל ויעבור מזה, ואז אני אמציא את זה, וראיתי איזה משהו בטיקטוק, ואני אלך ואכין לי את זה, ובעצם אנחנו עוברים כל יום להתעסקות סביב האוכל, ולחפש את הריגוש סביב האוכל. אז זה העניין עכשיו, לגבי הרגישות עצמה, אם אני עכשיו רגישה למרקמים, אז, או שאני נמנעת מכל מיני דברים, אז מה שקורה זה שבעצם אני יכולה בצורה כזאת, זה מפריע לי לאכול, אבל זה גם מפריע לי להתרכז בדברים אחרים. אבל זה הפרעה בביסות חושי, זה בנפרד, יש את זה לאנשים הפרעת קשב, אבל זה לא ההפרעה.
כן, אבל אני חושבת שהמקום הזה של הריגוש, גם דיברתי על זה בפרק הראשון בפודקאסט שלי, ששאלתי האם אוכל הוא ממכר, וזה מתחבר גם למקום הזה, גם של הדופמין שדיברנו, וגם למקום של הריגוש, כי באמת הרבה פעמים אנחנו, כי יש גם המון הייפ סביב אוכל בכללי, כאילו אנחנו נכנסים לטיק טוק ולאינסטגרם ולאכול, וכאילו זה כל הזמן, ואז אוכל הופך להיות גם דבר מרגש, כי הוא גם ברמה מסוים דבר אסור, אם אני במערכת יחסים, את יודעת, מורכבת גם עם עצמי בזה, אז הוא עוד יותר הופך להיות מרגש. ואז כאילו כל הזמן הווליום שלו מצד אחד עולה, שכמה הוא מרגש, וכמה הוא יכול גם לרגש אותי, לעשות עכשיו את הדבר הזה, שאולי אני מרגישה שהוא אסור לי, או שהוא לא בסדר, או שהוא ישמין, כאילו שמתקשרים לי אליו הרבה רגשות, ומצד שני, אני גם לא רוצה שהוא באמת יהיה כל כך מרגש, כי כשהוא כל כך כל כך מרגש, אז הוא גם, אני לרוב ארצה יותר אותו, יחשוב עליו יותר, יחשוב עליו יותר, כאילו, זה רק יעזור למערכת יחסים הזאת עם האוכל להיות פחות מטיבה, זהו, זה מתחבר למקום של להוריד את הווליום, ואז להוריד את הווליום זה מתקשר גם להכיר את ההפרעת קשב שלי, למתי אני מרגישה שכמו שאמרת את הירידות דופמין, או את המקומות האלה שאני בעצם מחפשת בשביל לעלות, וגם לעבוד על המערכת יחסים שלי מול האוכל, ועל הקונוטציות שזה מספר כאילו, על הסיפור שלי מול האוכל, בתוך הדבר הזה.
אני חושב שזה בדיוק החשיבות של בכלל, כאילו, שאני פוגשת כל איש מקצוע שהוא, ברגע שאת עובדת ואת מבינה הפרעת קשב, ואת הדבר הזה ברקע, אז אפשר לטפל בשניהם. זאת אומרת, מגיעים אנשים, ויש להם מערכת יחסים מורכבת עם אוכל. ואם אני לא מסתכלת על הפרעת הקשב, אני לא מבינה את הדבר הזה, אז בעצם אני לא יכולה, את לא יכולה לטפל בהם בצורה מטבעית. כי את יכולה להחזיק את שני החלקים, אז את יכולה להבין את הדופמין, ואת יכולה להבין שקשה לה לעצור, או שאני אומרת למישהי להיות קשובה, אבל היא לא מסוגלת להיות קשובה, אז אפשר לתת,
כן.
צריך בעצם להתייחס לשני החלקים, ואם אני מתייחסת גם להפרעת קשב ברקע, ובגלל זה אני מזכירה על השאלה שהיא מפריעה, כי צריך להתייחס אליי מפריעה, היא מפריעה לעשות תהליך, את התהליך שאת עושה, כי צריך להתאים אותו טיפה אחרת.
לגמרי, ברור.
ואז בעצם אם אני מתאימה את התהליך הזה, ואני מבינה אותו, אז אני יכולה גם לשים את הדבר הזה, וגם להביא את הדברים שאת מדברת אליהם. כי אני יכולה להסתכל על זה ולהבין רגע מה מערכת היחסים המורכבת שלי עם האוכל, ומה זה גורם לי, וכל הדבר הזה, והרגשות שזה מעלה בי, ואני יכולה גם להבין איך אני צריכה ארגונית לנהל את זה, כי זה נחמד מאוד בתיאוריה.
לגמרי.
אבל בפועל, בתכלס, אם אני לא, כמו שאמרנו, אשים את זה במקרר וזה יהיה, או שמישהו יעזור לי עם זה, או שאני אבחר מה שאני עושה,
או שאחרי יום עבודה מחכה לי אוכל, או אפילו אני יודעת שאני יורדת מתחת למשרד, יש שם מקום של סנדוויצ'ים, והייתי עכשיו כמה שעות לא אכלתי, ולא הייתי מחוברת לרשת, כאילו, לגמרי, לגמרי. המקום הזה של הארגון, כאילו תמיד צריך להוריד את הדברים לקרקע בסופו של דבר. חד משמעית.
כן, נכון. אני חושבת שגם להוריד לקרקע, וגם בעצם לנסות ולהבין איך אני יכולה לנהל את זה בתור אדם מפרעת קשב, ואיך אני יכולה, זה יהיה לי הכי קל. שזה יהיה לי הדבר הכי נכון שלי. זאת אומרת, אם את עכשיו שואלת אותי, איזה רגע שהיה שם, שבאתי לאכול, או שדיברת נגיד על מוצרי קופה, שאמרתי לך שזה,
כן.
אומרת, אני רואה מוצר קופה, לפעמים אני לא חושבת, אני אימפולסיבית, זה מגניב, יש מבצע, אני קונה עכשיו 50, למרות שאני יודעת שזה ככה, ויש לי כבר את הידע. וכאן זה המקום לבוא ולהגיד את החמלה הזאת, שאין מה לעשות, את אדם הפרעת קשב, אנשים, המבצעי קופה תוכננו כדי שאנשים לא יעצרו, אז בטח אדם שקשה לו לעצור, יהיה לו קשה לעצור את זה, ואז בעצם השאלה היא מה אני עושה עם זה. זאת אומרת, עשיתי כבר את הטעות הזאת, כדי שאני לא אלקה את עצמי בתור אדם הפרעת קשב, כאילו איזה מפגרת, אני קניתי את הדבר הזה וכל היום אכלתי אותו, ואני חושבת שזה החלק שלה, הרגש הזה שעולה לי כאילו אחר הזה, מה אני עושה עכשיו? וזה אני גם שואלת אותך, מה אני עושה עכשיו? אוקיי, אז קניתי את החמישים האלה, ואני מרגישה חרה, אבל מה אני עושה? אני זורקת את זה? איך אני מנהלת את זה?
קניתי את השוקולד הזה.
לא יודעת, 10 שוקולדים ב-10, וקניתי, ואני עכשיו ככה, ואני בטירוף שלי לאכול אותם.
אני חושבת שכמו בכל אימפולסיביות, זה יכול להיות גם בתוך כעסים, זה יכול להיות גם בתוך אכילה, יש את הרגע הראשוני של האימפולסיביות, של האוטומט שאני קוראת לו, הדחף שאין לי מה לעשות איתו, הוא קרה, וזה יכול להיות המחשבה הראשונית שלי, וזה יכול להיות הקנייה כמו שאמרת, וזה יכול להיות ההוגה שאישרתי, למה אישרתי את ההוגה הזאת? למה? מישהו יכול להסביר לי למה עמדתי ואישרתי את ההוגה הזאת? מה? תמיד יש לי, לרוב תיפתח לי בחירה ברגע אחרי, מתי תיפתח לי הבחירה? ברגע שאני אתחיל להכיר את עצמי, וברגע שאני אתחיל להקשיב לעצמי, ולהיות יותר חומלת לעצמי. ואז, יכול שקניתי עכשיו 6 שוקולדים גדולים, שאני, אין לי בהם צורך, אבל קלטתי את זה אחרי, ואז אני יכולה להגיד, אוקיי, אני מכירה את עצמי, אולי עדיף לי סתם דוגמה להשאיר את זה בתיק של ברכב באוטו, ולא להעלות לי, לא להעלות את זה למשרד. אולי אני אשים את זה אחד עכשיו מקדימה שיהיה לי ליד האוטו, ואת השאר אני שני אשים בחוץ. זאת אומרת, אולי אני אביא, איך להתחלק עם חבר, כאילו, למה אני עושה את זה? כי יש לי שני את החמלה, ואוקיי, קניתי, אני לא יכולה כנראה להחזיר את זה. ומה השלב הבא שאני עושה? אבל בזה באמת מתוך ההיכרות שלי, שאני מבינה, כאילו, כמו שאת אומרת, את הדפוסים, את הלמה זה קורה. כמו שגם אם בן אדם עכשיו עצבני, אז הוא צעק שנייה, והוא מבין שהוא אימפולסיבי, ואולי זה קרה לנו תוך ההפרעת קשב, אבל לרוב, אם הוא לא ילקה את עצמו ולא ינסה, וכן יהיה מספיק אמיץ לקחת שנייה אחריות וכנות, יש מצב גדול שיגיד, וואי, סליחה, לא הייתי צריך להגיד את המילה הזאת, או לא זה. זה כנראה כאילו הכל יהיה בסדר. החיים, כאילו, תדעת, ימשיכו. וזה המון 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 חמלה, וגם הכרות עם הנקודות. אני אומרת שבתוך אוטומטים יש לנו המון נקודות עצירה. כאילו יש את האוטומט הראשוני, או המחשבה הראשונית שקורית, אבל אז בתוכה מתחיל להיווצר לי נקודות עצירה, שאותה אני רוצה להתחיל ללמוד מה לעשות שמה, בנקודות האלה, ברגעים האלה. וכן, שם זה הקסם שיכול לקרות. כי זה לא לצפות ממני גם להיות מושלמת. זאת אומרת, אני לא יכולה לצפות מעצמי לא ליישר אף פעם מוגות, לצורך העניין. אני לא יכולה לצפות מעצמי אף פעם לא לקנות את המבצע הקופה, במיוחד אם אני אוהבת את לא יודעת, השוקולד, או כאילו, או יש לי לזה פורמה מהילדות של, כאילו, אני לא יכולה לצפות מעצמי להיות באמת מושלמת בכלום, ובטח לא מול אוכל, ובטח גם שאוכל הוא כל הזמן בחיינו. כאילו, אנחנו כל הזמן אוכלות. כאילו, תודה לאל, את יודעת, אנחנו כל הזמן צריכות לאכול, וזה כל הזמן אני פוגשת את זה, אז מה שאני גם פוגשת כל הזמן, כמו מערכות יחסים, אני לא יכולה לצפות מעצמי להיות כל הזמן מכילה, נעימה, חמודה, אוהבת. אני צריכה גם לפעמים, אימפולסיבית, מעצבנת, לא מתחשבת. את יודעת.
כן, ברור.
אז כאילו, כן, אז ככה גם הוא לאוכל.
כן, אני חושב שזה, אני אוהבת את התשובה שלך, כי אני שומעת הרבה פעמים אנשים הפרעת קשב מול עניינים של תזונה, שמגיעים בעצם לטפל בעצמם, ומקבלים דברים שהם בלתי אפשריים, כמו תפריט מסוים, כמו דבר, אתה יודעת, כאילו אדם מפרט קשב שמקבל את התפריט הזה של קופת חולים, של מה אני צריך לעשות וכמה אני צריך לאכול, זה דבר שהוא באמת, הוא באמת מקום של להרגיש בו תכשילו אותי.
כישלון, לגמרי. קחי תעודה לזה שאת גרועה, כביכול.
כן, כי את לא יכולה, מי יכול, כאילו, אני לא יכולה, קשה מאוד לעמוד בזה בלי קשר, אני לא צריך אדם מפרט קשב, ואני חושבת שזה הרבה פעמים מביא מאוד ריחוק מלגשת לתזונאית, כי זה בעצם, מה, אותם יתביא לי תפריט, אותם יגידו לי את זה, ואני חושבת שזה יפה לשמוע גם אותך, שיש גישות אחרות קצת לדבר הזה, ולמקום שאני יכולה באמת להבין את האוטומטים, וגם אם קרה משהו, וגם אם אני אימפוסיבית, וזה לא אומר עכשיו שאני חייבת לעמוד בתפריט מסוים, או במשהו מסוים, אלא באמת להבין, וחמלה זה אתה, זה... כאילו, זה הדבר שלנו כדי להרגיש טוב עם עצמנו, שאני בסדר שטעיתי, ואני יכולה לחשוב אחרת, או מה לעשות אחרת, אני חושב שזה מאוד יפה לשמוע.
תודה, וזה גם הכוח שמניע אותנו, כי ברגע שאני לא עסוקה בכעס, ואלא אני פחות כאילו שבויה של הדבר הזה, כאילו אז עשיתי משהו שהיה פחות מטיב איתי, לא משנה אפילו מה הסיבות, הפרעת קשב, לא הפרעת קשב, עשיתי את הדבר הזה, ועכשיו כאילו יש לי הזדמנות או להיות בתוך הכעס העצמי, או כאילו להבין, אוקיי, מה אני עושה מתוך הנקודה הזאת, גם עכשיו אכלתי יותר מדי, לא עצרתי, אני יכולה לחוס על עצמי, אני יכולה להגיד, אוקיי, אז בפעם הבאה אני אנסה להיות ערה לתחושות רב שלי, ויכול להיות שעכשיו במשך כמה שעות נגיד אני לא אוכל כי סבתי, כאילו לא מתוך מקום אני, אלא מתוך מקום של שנייה להגיד, אוקיי, כאילו הכל בסדר, ובאמת זה הוריד הרבה 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 פרפקציוניזם בתוך התהליך הזה, וגם במקום הזה באמת של ההתארגנות, כאילו לפעמים יודעת, יש לנשים, כמו שאמרת על התפריט, איזושהי ציפייה למשהו נורא מסוים שהן רוצות, וחלק מהתהליך של ההקשבה זה רגע להגיד שנייה, אבל זה גורר ממך, הניסיון הזה להכין את הסלט בבוקר, את היוגורט בביניים, את המאפינס שיבולת שואל, כאילו הוא גורר ממך דבר, שהוא לפחות בנקודה הנוכחית, הוא רק מוביל אותך כאילו לכלום הזה, כאילו את לא מצליחה להחזיק את זה, אז בואי שנייה נוותר על המאפינס, סתם דוגמה, נוותר גם על זה, אבל כן נחליט שאת קונה לעצמך את הלחם שקל לך וזמין לך, ושהוא גם מזין יחסית, וכן תכנית לעצמך ממרח או תקני, כאילו בואי נעשה איזה שהן פשרות, פשרות בחיים שלנו, אני חושבת שאנחנו כל הזמן מתפשרים, וכשאני גם מתפשרת מבחירה ומתוך היכרות, אז זה כנראה התפשרות שהיא כמה שיותר אידיאלית, כאילו נכון מקום.
יש לי מטאפורה שאני אוהבת להגיד ככה, בניהול של הפרעת קשב, שזה הקומדיה הרומנטית של אנשים הפרעת קשב, זה יש את תקרת האנשים האלה שאני נכנסת אליהם הביתה, וכל המסמכים שלהם מקוטלגים לפי צבעים, ואת מוקפות את המקרר, והכל שקוף כזה לפי הכל זה,
והארון חיילים. אצלי זה לא ככה, שיהיה ברור, נוער יודעת.
גם אצלי זה לא ככה, זה לא ככה. אבל יש הרבה פעמים את הרצון הזה, כמו שאת אומרת, את הרצון לתפריט המושלם והמדהים הזה, ואת הרצון שאני אהיה מנוהלת כמו האנשים האלה, וכמו שאנחנו מתאהבים, ואנחנו מבינים באיזשהו שלב שהקומדיות הרומנטיות שמישהו ירדוף אחריי במטוס ויקרא לי אני אוהב אותך, זה לא באמת הזוגיות שהיא אמיתית, אז ככה אנחנו גם מבינים בהפרעת קשב, בהפרעת קשב אני לא אהיה כזאת, אני אצטרך להבין איך אני אנהל את הדבר הזה, אז יכול להיות שאני אקנה קשה לי לעצור מול מוצרי קופה, ויכול להיות שאני, נקודה שחשוב לי להגיד גם, שהיא ככה משהו שמאוד קל ליישם אותו יחסית, זה שאני יכולה לעשות שינויים בסביבה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, אני קונה עכשיו באונליין, אני לא נכנסת בכלל למוצרי קופה.
מדהים.
אני יכולה לארגן את הסביבה שלי, את המטבח שלי, בצורה כזאת שהדברים שנגישים לי, הם דברים שהייתי רוצה לאכול אותם, ולא דווקא את הזה, זאת אומרת, את הפירות שלי על הזה, או לא משנה, מה שבא לי שיהיה נגישים. בדיוק, אז מה שאני רואה הוא משהו שהוא יותר קל לי לבוא אליו, כן, אימפולסיבית, אז אני יכולה לסדר את הדברים ולעבוד עם האימפולסיביות הזאת, שהיא תהיה טובה לי בעזרת הסידור של הסביבה, וזה לא דורש המון משאבים, כי יש הרבה דברים שאת מדברת עליהם, וגם אני מדברת עליהם, שהם דורשים טיפול והעמקה ובדיקה וחקירה. אני חושבת שכאילו, חשוב שיצאו מפה עם הדבר הזה, שאני יכולה שנייה לשנות את הסביבה שלי, וזה כבר עושה לי שינוי. כאילו, אם המוצרי קופה זה הדבר, אז אני אעשה משהו אחר. אם שוקולד זה הדבר שלי, כמו שאמרת, אני אשים את זה בתיק, או במגירה בעבודה, אני אוכל שוקולד. אבל לא, זה לא שאני אברח משוקולד כל הזמן.
ברור.
אני אמצא את הדרך שבה יהיה לי יותר נוח לעשות את זה.
מדהים, אני אגביר על עצמי הזדמנות, אני אקל על עצמי, וזה מה שאנחנו רוצים, כאילו בטח מול הפרעת קשב וגם בכללי, אני רוצה להקל על עצמי, לעשות, לייצר בחירות, גם אני לא רוצה כל הזמן להתעסק בבחירה הזאת, וזה המקום שזה מבלבל, אלא להקל, אז זה גם לסדר את הסביבה שלי, וזה גם המקום שדיברת, שמאוד התחמרת, אלא היכרות של עצמי, שלה להבין למה אני עושה את זה, למה אני אוכלת, למה, מה אני רוצה עכשיו, מה אני צריכה עכשיו, גם להכיר את זה שאני נכנס עכשיו לזמן של ריכוז, וכאילו, עצם הדבר הזה יפריע לי נגיד להיות קשובה לאכילה שלי, אוקיי, אני לא חייבת לשנות את זה, אולי זה גם מטיב עם עולמי שאני מצליחה להיות בזון מסוים, אבל אני פשוט רוצה שאחרי זה יחכה לי משהו סלש, אני אדע מה לקנות אפילו בשנייה אחרי זה, וזה יקל עליי, כאילו זה ממש המקום הזה, זה ההיכרות אבל, וזה כמו שתיארת את הבית המסודר הזה, שלי בחיים לא יהיה, אני יודעת להגיד את זה, ואני אומרת את זה, ואני אחלה בן אדם, ועדיין זה לא יהיה לי, אז כאילו אני חושבת שזה גם חלק מהדבר הזה של להבין ש האכילה שלי לא תהיה מושלמת בחיים, וזה לא קשור רק להפרעת קשב, אלא בעיניי בכללי, ובטח גם במקום הזה, ואז אני מתחילה להתכוונן למה אני כן. מה אני כן יכולה לעשות, ולהתחיל להכניס בעולמי ולארגן אותו, כאילו במה אני כן ביכולות שלי, ובכלים שלי, ובתקופה שעוברת עליי, את יודעת, וכדומה. נוער, תקשיבי, יש פה המון המון עוד שאלות שאנחנו לא נגיע אליהן, אבל אולי נעשה עוד פרק, נראה. אז אני רגע אגיד, אני רוצה שתספרי איפה אנחנו יכולים למצוא אותך, אני גם אשים לינק לאינסטגרם שלך בכל מקרה מתחת לפרק, שמי שירצה.
כן, אז באמת למרכז שלי קוראים מרכז שלמים, יש לנו גם אתר, ואפשר לקרוא שם על הפרעת קשב, ויש לנו אינסטגרם שבאמת כולו מוקדש למודעות, והעלאת המודעות להפרעת קשב. אנחנו גם מאוד אוהבות, אם יש לכם שאלות, לענות ולהרחיב על דברים שקשורים להפרעה, אז ממש שם, יש לנו גם לפייסבוק.
ואת מטפלת בעצם גם בזום?
כן, אז אני בעצם, כן, אז גם אני וגם יש לי שתי שותפות, גת ואורנה, ואנחנו מטפלות גם בבאר שבע, בקליניקה שלנו וגם בזום. אז ככה באמת בכיף, מוזמנים ליצור קשר, כל שאלה, בשמחה.
כן, האינסטגרם גם, שלכם גם ממש אינפורמטיבי, אז כאילו אני מציעה באמת בחום, כאילו אני חושב שיש בו המון תוכן. אז אנחנו נשמח כמובן שתכתבו לנו גם מה אתם לוקחות מהפרק, עם איזה עוד שאלות יצאתן מכאן, והיה לנו כיף, לי לפחות.
גם לי, ממש, ממש.
תודה ענקית, ענקית, ענקית שהיית כאן.
תודה שהזמנת אותי.
ותודה לעדי שחם שעורכת לי את הפרקים. נפגש בפרק הבא, תודה ענקית נוער.